אין, אין. התרגלנו לדבר בשבתות האלה על הדין שכתוב בגמרא. תניא רב שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. זה מה שאנחנו עתידים לקרוא השבת הזאת. מה איתה מאמר הבאי ואיתה מריש לקיש, כדי שתכלה השנה וכללותיה. והגמרא ממשיכה שבמשנה תורה איקה כדי שתכלה שנה וכללותיה, משום שזה לפני ראש השנה. אלא שבתורת כהנים עתו עצרת ראש השנה היא, אומרת הגמרא, אין, כן. עצרת נמי ראש השנה היא, דתנה לו בעצרת על פירות האילן. טוב, על זה צריך לדבר בעצרת. אבל היום מה שנוגע לנו זה צריך לקרוא את הכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה, כדי, כמו שכתוב בגמרא, שתכלה השנה וכללותיה. אז אנחנו עומדים על זה תמיד, כן, בדרך כלל זה יוצא פעמיים בשנה. עומדים על זה תמיד, כבר שנים, שנים ארוכות. עומדים תמיד, דברי הגמרא תמוהים מאוד, משום ש... בגמרא כתוב שעזרא תיקן את התקנה הזאת, תיקן עזרא. ועזרא לא תיקן קריאת התורה, שיקראו, יגמרו את התורה בשנה אחת. מפורש בגמרא, הגמרא כאן במגילה, כתוב בגמרא שבני מערבה היו מסיימים את התורה פעם בשלוש שנים. תקנת עזרא לא הייתה אלא שיקראו שבעה קרואים בכל שבת לפי סדר התורה. כך שאפשר לקרוא, לגמור את זה גם בשלוש שנים. באופן שבמשך בשלוש שנים, אז אנחנו בשנים הראשונות, לפחות בשתי שנים הראשונות, אנחנו לא נמצאים באזור בכלל. לא בעצרת ולא בראש השנה, אנחנו לא באזור. הפירוש הפשוט של תכלה השנה וכללותיה זה נקרא שאנחנו צריכים להיות כבר אחרי זה. שתכלה השנה וכללותיה, נשאיר את הכללות האלה מאחרינו. זה לא ייתכן. שעזרא יתקן תקנה כזאת, משום שעזרא לא תיקן שיגמרו את התורה בשנה. מוכרחים לומר, חייבים לומר, שהכוונה בתקנת עזרא זה שבסוף השנה, בתוספות כתוב שזה צריך להיות שתי שבתות לפני ראש השנה. בסוף השנה, היינו פעמיים בסוף השנה, פעמיים, סוף שנה שלפני עצרת, סוף שנה שלפני ראש השנה. בסוף השנה אנחנו חייבים להוציא ספר תורה ולקרוא את הכללות. כמו שעושים בארבע פרשיות וכדומה. קוראים. אם זה תקנת עזרא, פירוש, צריך לעשות את זה בצורה כזאת. אז אם, קודם כל, זה כשלעצמו, זה חידוש. זה גם לא מובן איך זה פועל, תכלה שנה וכללותיה. אם אנחנו מוציאים ספר תורה ומעלים על השולחן את כל הכללות, שאנחנו לא אוחזים בהם בכלל. ועל ידי זה, אז אנחנו, על ידי זה אנחנו כאילו פועלים שתכלה השנה וכללותיה. גם לא מובן, עזרא תיקן להם לישראל. על ארבע פרשיות לא כתוב עזרא תיקן לישראל תקנה מיוחדת. זה בכלל התקנה הגדולה של עזרא, של קריאת התורה. אז הוא תיקן את זה, ותיקן גם את קריאת ארבעת הפרשיות, כמו שכתוב במשנה. כאן כתוב עזרא תיקן תקנה מיוחדת. זה בכלל תקנת קריאת התורה. יש כאן תקנה מיוחדת, שיהיו קוראים זה וזה. את שתי הבריתות, שתי התוכחות, שיקראו אותם פעמיים בשנה. יש כאן תקנה מיוחדת שהיא חוץ מהתקנה הכללית, שעזרא תיקן קריאת התורה, ואת כל פרטי דיני קריאת התורה, זה הכל כלול בתקנת עזרא. וכאן מתבאר בגמרא שזאת תקנה מיוחדת, תקנה בפני עצמה. זה לא מובן. זה לא מובן. למה? לשם מה הייתה נחוצה תקנה בפני עצמה? תקנה מיוחדת, לא סדר. זה לא מובן. באופן, יש לנו השבת הזאת חובת קריאה, שתי חובות קריאה. החובה הרגילה שקוראים בתורה, מתקנת עזרא, צריך לקרוא שבעה קרואים כל שבת, ו... אבל יש כאן תקנה מיוחדת שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו מקיימים פה תקנה מיוחדת. והתקנה הזאת צריכה להיות סיבה שתכלה השנה וקללותיה. כשכתוב תכלה השנה וקללותיה, הלשון הזאת, תכלה השנה וקללותיה, משמע שהקללות נדבקות לשנה. זה כאילו בסתם הדמילתא, כל שנה היא, יש בה קללות. השנה וקללותיה. יש כאן איזה ודאות, הנחה פשוטה, שהשנה נוסעת בתוכה קללות. כוללת, הכללות נכללות בשנה. כאן צריך לומר, כאן צריך לצרף מה שכתוב במשנה בסוף סוטה בדף ממחת. במשנה כתוב רבן שמעון בן גמליאל אומר, העיד רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו כללה. אין יום שאין בו כללה. והגמרא מוסיפה, רבי שמעון בגמליאל אומר, משום רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש אין, אמר רבה, בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברו. זה לא שכל יום יש בו כללה, אלא שכל יום הכללה מתווספת. בר מינן, הכללה מתברכת. כל יום, כל יום קללתו מרובה משל חברו. זה תהליך. עד לאן זה יכול להגיע. אבל זה תהליך שכל יום קללתו מרובה משל חברו. אם אנחנו רואים היום ימים, והם נראים בעינינו ימים די טובים, אז אנחנו לא מתארים לעצמנו איך היה, איך היו הדברים נראים סמוך, או עדיין בזמן בית המקדש, שבית המקדש היה קיים. אם כל כך הרבה ימים עברו, וכל יום קללתו מרובה משל חברו, פה מדובר על המון זמן. פה מדובר על קרוב ל-2500 שנה. משחרב בית המקדש, הכוונה לבית המקדש הראשון. וככה זה מתדרדר והולך, והכללה מתרבה והולכת, וזה תופח ותופח, ואנחנו חיים בתוך מערכת פגומה, ארורה, מקוללת, ואנחנו לא... הרי מובן מאליו שזה חלק מהכללה, שאנחנו לא מרגישים בזה בכלל. אנחנו לא רואים את עצמנו חיים בתוך כללה. פירוש, שאנחנו פשוט, מה זאת ברכה, אנחנו בכלל לא יודעים. עזרא, שהיה זה שבנה את בית שני, הגמרא אומרת בסוטה, בדף למד ח', כתוב בגמרא, ותניה אידך, כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש. ברכת כהנים הייתה נאמרת בשם המפורש, או אינו אלא בכינוי. תלמוד לומר, ושמו את שמי, שמי המיוחד לי. יכול אף בגבולין, כן, זאת אומרת, לא בבית המקדש, גם כך, נאמר כאן ושמו את שמי, ונאמר להלן לשום את שמו שם. מה להלן בית הבחירה? אף כאן בבית הבחירה. רבי ישיה אומר, אינו צריך. הרי הוא אומר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך. בכל מקום, סל כדעתך. אלא מקרא זה מסורס הוא. בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך, שם אזכיר את שמי. והיכן אבוא אליך וברכתיך? בבית הבחירה. שם אזכיר את שמי, בבית הבחירה. תוספות מביאים כאן את הגמרא ביומא. תוספות מזכירים קודם את הספרי. אך איתני בספרי. בכל מקום אשר אני נגלה, שם תהה מזכיר את שמי. בכל מקום שיש גילוי שכינה, שם אפשר להזכיר את שמו של הקדוש ברוך. שמו, אני הכוונה, שם המפורש, את השם הכתוב, שהוא נכתב ולא נקרא. שם, במקום שיש גילוי שכינה, שם מזכירים את השם. ונראה, אומרים תוספות, דמיזה הטעם, בגלל זה, נמנעו כהנים לברך בשם המיוחד משמת שמעון הצדיק. כי דאמרינן בפרק טרף בקלפי. הגמרא אומרת ביומא, שמשמת שמעון הצדיק נמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. יותר לא ברכו בשם. לפי שלא זכו שוב לגילוי שכינה. הגמרא אומרת, משמת שמעון הצדיק, אז כבר גילוי השכינה של הניסים שהיו נעשים בבית המקדש פסק. הלשון של זהורית, כל ימי חייו של שמעון הצדיק, כל אותם 40 שנה ששימש שמעון הצדיק בכהונה גדולה, אחרי הכהונה הגדולה של עזרא, שימש שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה, הוא שימש בכהונה גדולה, ושנות כהונתו היו 40 שנה. כך אומרת הגמרא. וכל שנות כהונתו היה לשון של זהורית, אותו לשון שהיו סמים, מניחים, חצי ממנו בין קרנף של הסעיר המשתלח, וחצי ממנו היו סמים, תולים אותו בבית המקדש. וכשהסעיר המשתלח כשהיה מתקיים בו הדין של לשלח אותו, כמו שכתוב בפסוק, לשלח אותו לעזאזל המדברה, כשהיה מתקיים מה שצריך היה לעשות בו, הלשון של זהורית שהיה בבית המקדש היה מלבין. לקיים מה שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. בימי חייו של שמעון הצדיק, הדבר הזה היה קורה כל שנה ושנה. מי שמת שמעון הצדיק, פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. הנר המערבי היה בוער לילה ויום, בנס, נס גלוי. השמן שהיה בו היה, כן, היו נותנים בו שמן כמידת חבריו, כמידת הנרות האחרים. והוא היה דולק לילה ויום. נס חנוכה שהיה קורה יום יום. זה היה רק בימי חייו של שמעון הצדיק. מי שמת שמעון הצדיק, זה היה קורה לפעמים. פעמים כן, פעמים לא. בכל אופן, גילוי שכינה כבר לא היה. כך מסבירים תוספות. מי שמת שמעון הצדיק, לכן נמנעו מלברך בשם, משום שכל המקום אשר אני נגלה, שם אבוא אליך וברכתיך. שם תהה מזכיר את שמי. צריך גילוי שכינה כדי להזכיר את השם. הדבר ברור, כפי הנראה, הדבר ברור, פשוט וברור. כיוון שבבית המקדש מתקיים אבוא אליך וברכתיך, מי שחרב בית המקדש, זאת אומרת, מי שחרב בית המקדש שבו היה אבוא אליך וברכתיך, היינו מקום שבגילוי נתגלתה שם שכינה. היה שם, זה היה מקום גילוי שכינה. כשזה נגמר, אז נגמר האבוא אליך וברכתיך. אין ברכה אחרת. הברכה היא כביכול ממקור הברכה. ממקור הברכה מתגלה במקום שבו, שעליו נאמר, אבוא אליך וברכתיך. שעזרא תיקן שיהיו קוראים את הכללות שבתורת כהנים, שבמשנה תורה. כשעזרא תיקן את מה שהוא תיקן, הוא תיקן את זה לדור שהוא התחיל אותו. זאת אומרת, בית שני שבתחילתו היה עדיין גילוי שכינה. אבל בית שני הוא מלכתחילה היה חסר, כמו שכתוב בגמרא, חמישה דברים היו חסרים בבית שני. בגמרא כתוב, הדברים שהיו חסרים בבית שני, חמישה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הם ארון וכפורת וכרובים, אש ושכינה ורוח הקודש, ואורים ותומים. שכינה זה הכוונה גילוי שכינה. עדיין בזכותם של אותם כהנים גדולים, קדושי עליון, עזרא הסופר, שמעון הצדיק, שהיו מאנשי כנסת הגדולה, בזכותם עדיין היה משהו. אבל בית המקדש השני, שעזרא בנה אותו, הוא היה חסר את זה, בעצם. זאת אומרת, הבית לא חייב גילוי שכינה. אתה צריכה להיות זכות מיוחדת, גילוי שכינה בבית שני. פעמים כן, פעמים לא. זה לא התחייב מחמת הבית. לכן, עזרא, כשהוא תיקן, והוא זה שיודע שמכאן ואילך, אז השנה באה עם כללותיה, וכללותיה הם פשוט, כל יום ויום מימות השנה, כללתו מרובה משל חברו. השנה היא עם כללותיה. השנה נקראת מערכת זמן שלימה. זה פירוש המושג שנה, תמיד. זאת מערכת זמן שלימה. היקף שלם של כל של כל המערכות של העולם. סדר הזמן מחייב, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. במשנה כתוב, אין לך יום שאין בו כללה. הגמרא מוסיפה, אין לך יום שאין בו כללה מרובה מכללת אתמול. אנחנו, כוחות ההרגשה שלנו, החושים שלנו, נתעבו, נעשו גסים, עבים, במידה כזאת שאנחנו פשוט לא רואים את זה. לא חשים בזה, לא יודעים משום דבר. לא חסר לנו שום דבר. חיים די טוב. אנחנו לא מרגישים שאנחנו חיים באיזה תהליך של ירידה, ירידה, ירידה. כללה למעלה מכללה. כללה מתווספת על כללה. כל יום ויום. וזה בלי יוצא מן הכלל. אין לך יום, כמו שכתוב במשנה, שאין בו כללה, ועל זה אומרת הגמרא. וכל יום כללתו מרובה משל חברו. זה נקרא שנה וכללותיה. שנה וכללותיה זה כך. כך זה. סדר הזמן הוא כזה. הוא בא עם כללות. מה עלינו לעשות במצב כזה? מה אנחנו צריכים לעשות? מה צריך לעשות? איך התהליך הזה יכול להיפסק? אפילו לרגע, ליום אחד. מה העיצה? מה צריך לעשות בשביל זה? המקור של כל הכללות שנמצאות, המקור של כל הכללות שנמצאות בעולם בכלל, הן כמובן בכללות שכתובות בתורה. דברי הברית הם מלכתחילה ניתנו כברכות וכללות. עד כדי כך, זה פירוש המושג ברית. ברית עניינה ברכות וכללות. בפסוק, בפרשת השבוע, בפרשה שאנחנו נקרא מחר, כתוב, בסוף התוכחה, כתוב, אלה דברי הברית. וזה מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. אלה דברי הברית אשר ציווה השם לכרות. כן. איתנו, עם ישראל. מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. הפסוק. התורה מזכירה פה את הכללות של תורת כהנים. זה נקרא דברי הברית. פירוש המילה דברי הברית, פירוש ברכות וכללות. למה זה כך? מדוע עניין ברית חייב להיות ברכות וכללות? למה זה חייב להיות כך? למה המושג ברית מחייב ברכות וכללות? אלה דברי הברית. דברי הברית פותחים בברכות וממשיכים בכללות, והכללות הן איומות, נוראות. בחזר, המשמעות הפשוטה היא בחזר, שהכללות גם הולכות ומתרבות. זאת אומרת, הולכות וגדלות הולכות. ככל שזה ממשיך, זה גדל, מתעמק יותר. למה זה חייב להיות כך? למה? מה העניין בזה? צריך להבין. פירוש המושג ברית, כבר חזרנו על זה המון פעמים פה. פירוש המושג ברית. אנחנו מצטטים תמיד את דברי הרמב"ן. מקום הראשון שכתובה ברית בתורה, בפרשת נוח. שם כתוב ברמב"ן, פירוש המילה ברית, זאת מילה נסמכת. נסמכת לבריאת עולמים, כאילו, במילה ברית אנחנו אומרים כאילו בריאת. ברית, היא נסמכת, ברית. זאת מילה מצטרפת אל בריאה. כל קריטת ברית אומרת שהבריאה הזאת, שאיתה נחרטה הברית, תגלה את מה שמונח, מה שתמון בבריאה של אותה בריאה, רק על ידי הברית. זה פירוש המושג ברית. ברית זאת התניה של עצם הבריאה. היא מותנה, היא תלויה בברית. מה שיוצא מזה בדרך ממילא זה ברכות וכללות. ברור, חייב להיות כך. זאת אומרת, או קיום מלא כפי המכוון בבריאה, או קיום חסר, קיום פגום, קיום שהוא לא קיום, זה כללות. וזה מתחייב בעצם המושג ברית. המילה קריטת ברית, המשפט קריטת ברית, אלו שתי מילים שסותרות אחת את השנייה. ברית פירושו קשר, קריטה פירושו קריטה, הפך קשר. קריטה פירושו פירוד, ברית פירושו קשר. מה זה קריטת ברית? ברית קורטים? מה עניינה של קריטה אצל ברית? מה עניינה של ברית אצל קריטה? אפשרות, אפשר היה לקרוא לזה לבוא בברית. יש לשון כזאת בתורה. מה עניינה של קריטה? רק פירוש, זה עצם עניינה של ברית. פירוש הדברים, ברית אומרת, הדבר הזה נחרט משורשו, ממקומו, והוא מותנה אך ורק בברית. זאת אומרת, הוא מחובר לשורשו רק על ידי הברית. חוץ מזה, הוא נחרט משורשו. קריטה, אלו כל הכללות, הברית זה כל הברכות. לכן, ברכות וכללות הם הברית. כעת, ננסה להבין, אנחנו חיים במערכת שהיא כללה אחרי כללה. שוב, מתקנת עזרא ואילך, חוץ מ... כן, עזרא תיקן, עזרא בנה את בית שני, ומכאן ואילך, מכאן ואילך. אז הדברים ילכו וידרדרו עד למצבנו כיום, אבל הדברים הולכים ומידרדרים. כיוון שאנחנו יודעים שכל הכללות, כל הכללות כולם מקורם בתורה, ואותם כללות הכתובות בתורה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה נקרא להוציא ספר תורה, לפתוח את הברכות והכללות, ולקבל עלינו בחזרה לחדש את הברית. מה שאנחנו אומרים בזה, זה שכל מה שקרה במשך השנה, כל הכללותיה של השנה, אנחנו אומרים בזה שכל הכללות כולם הם קיום הברית. את זה אנחנו אומרים. אנחנו מקבלים עלינו. השנה הולכת ונגמרת. והכללות, הכללות נמצאות. הכללות הן איתנו, לצערנו. אנחנו כעת עומדים ואומרים, כל הכללות, כולן, הם קיום הברית. כעת אנחנו קוראים את הברית, והקריאה הזאת היא קריאה של כניסה חדשה בברית, ואת מה שאנחנו מכניסים לברית הזאת, זה את כל הכללות שקרו לנו בפועל. אנחנו מקבלים עלינו אותם, בזה שאנחנו מקבלים עלינו את הברית. או, יותר נכון, על ידי זה שאנחנו מקבלים עלינו את כל הכללות, על ידי זה אנחנו מקיימים את הברית. זה אנחנו אומרים בזה שאנחנו מקבלים עלינו עכשיו את הברית, בסוף השנה. השנה וכללותיה, כולם, כל הכללות כולם. זה הכל קיום של הברית. זה דבר פשוט, לקיים את הברית באופן פשוט. כשנחרטת ברית, אז לקיים את הברית זה הכוונה לא לעבור עליה, ואז לזכות לכל הברכות שאמורות בה. והיה אם לא מקיימים, אז קיום הברית הוא בקבלת הכללות. כלומר, אחרי שקיבלנו עלינו את כל הכללות, בזה קיימנו את הברית. ואם קיימנו את הברית, מגיעות לנו הברכות. מובן, שני אופנים יש איך לקיים את הברית. הברית יכולה להתקיים. יכולה להתקיים. פשוט. אנחנו לא עוברים על אותם דברים שעליהם נחרטה הברית. לא עוברים. אז אנחנו מקיימים. ואז כשאנחנו מקיימים, אז אנחנו זוכים. חלות עלינו כל הברכות. זה האופן הנכון של קיום הברית. זה המכוון בברית וזה המכוון בקיום הברית. אבל אם לא, אז קיום הברית הוא אך ורק באופן אחד, שאנחנו מקבלים עלינו את כל המכות שקיבלנו, את כל הכללות שהן מתחייבות מכוח המשך הזמן. מתחייב, הזמן פירוש יום עובר ועוד יום עובר ועוד יום עובר. יום רודף יום וכללה רודפת כללה. את כל זה אנחנו מקבלים עלינו מכוחה של הברית. נכון, כל הכללות עברו עלינו, אבל אנחנו מקבלים אותם עלינו שבהם אנחנו רוצים לקיים את הברית. אם אנחנו לזה מתכוונים, אז אנחנו מקיימים את הברית בקבלת העונש, בקבלת הכללות. לכן מגיעה לנו הברכה. זאת אומרת, קיום הברית מחייב ברכה. גם קיום הברית על ידי קבלת העונש, גם זאת נקראת קיום, גם זאת נקראת ברית שמחייבת ברכה. זה פשוט, כך צריך להיות. פיוט. יש פיוט שאומרים אותו, עד כמה שאני יודע, בכל תפוצות ישראל, או כמעט בכל תפוצות ישראל. זה אחד מהפיוטים שהם שווים לאשכנזים ולספרדים. הפיוט, אחות קטנה, שאומרים לפני כניסת, לפני התקדש חג, ראש השנה. הפיוט הזה, אז כל הסיומים הראשונים זה תכלה שנה וקללותיה, ושוב תכלה שנה וקללותיה. ושוב, והסיום האחרון זה תחל שנה וברכותיה. זה ההמשך הנכון. כך צריך להמשיך. תכלה שנה וקללותיה, ממילא מגיעה לנו הברכה שהיא מתחייבת מקיום הברית. עשינו את זה בסוף השנה כדי שתבוא שנה חדשה והיא בריאה חדשה. הבריאה הזאת תהיה בריאה של מקיימי ברית. בריאה של מקיימי ברית זאת בריאה שכוללת בתוכה את כל הברכות. התפקיד שלנו, מה שתיקן לנו עזרא, זה הרי ברור. זה יוצא מדברי הגמרא, בנוסף ל... הוספנו גם את דברי הפיוט, שזה אחד מקדושי עליון הקדמוני, שהפיוט שלו נכנס ל... זה נכנס לכל תפוצות ישראל. זה כתוב בכל המחזורים. כך אנחנו צריכים לקיים את תקנת עזרא. אנחנו צריכים שאנחנו שומעים את הכללות שבמשנה תורה. אנחנו צריכים לזכור ולדעת. אמרנו קודם, אבל אפילו אנחנו אבי החושים, נעדרי הרגשה, אנחנו לבבות גסים, אבל גם אנחנו רואים מכות נוראות. והמכות מתחדשות ובאות, המכות גם. היום גם אנחנו רואים, גם אפילו אנחנו. אז מה שאנחנו צריכים לכוון כדי לקיים את תקנת עזרא. עזרא תיקן לנו את מה שעזרא ידע שהולך להתהוות. הולכת להתהוות מציאות שהיא תהיה הידרדרות של תוספת כללה מדי יום ביומו. לכן עזרא תיקן, תקנה מיוחדת, זה לא קריאת התורה, זה קבלת הברית, כניסה חדשה בברית. זה לא חלק מקריאת פרשה בתורה הזה, זה נקרא, כשקוראים את פרשת הברית, הכוונה היא לחזור לאותה קריאת ברית. אנחנו קורטים את הברית, על כל הכללות שעברו עלינו במשך כל השנה. זה ספר תהילים? לא, יש פה. יש. בפרק מ"ד בתהילים. יש כאן כמה פסוקים שאנחנו פונים אל בורא העולם ומספרים לו את צרותינו. וכאילו שואלים אותו למה. באלוקים היללנו כל היום. ושמך לעולם נודה סלע. אף זנחת ותחלימנו, ולא תצא בצבעותינו. תשיבנו אחור מניצר ומסנענו שסו למו. תתננו כצון מאכל ובגויים זריתנו. תמכור עמך בלא הון, ולא ריבית במחיריהם. דברים מובנים, דברים ברורים, דברים מובנים. דברים שאנחנו מכירים. תשימנו חרפה לשכנינו, לעג וכלס לסביבותינו. תשימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאומים. כל היום כלימתי נגדי ובושת פניי כיסתני. מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. את כל זה אנחנו מספרים לבורא העולם. ואנחנו מסיימים ואומרים, כל זאת בעתנו, בעתנו זה בא עלינו. בעתנו בתף. א' ות'. כל זאת בעתנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. מה פירוש המילים ולא שיקרנו בבריתך? ולא שיקרנו בבריתך. איזה אמת היינו צריכים לומר? איזה אמת ואיזה שקר שייך בבריתך? מה זה? לא שיקרנו בבריתך, הכוונה. אנחנו יודעים, אנחנו מבינים. כל זאת בעתנו. כל זה בא עלינו בבריתך. לא שיקרנו בבריתך. אנחנו לא באים בטענות. אנחנו יודעים שכל זאת בעתנו בגלל בריתך. אלה הם הכללות של הברית. לא שיקרנו בבריתך. לא נסוג אחור ליבנו ותת אשורנו מני אורחק. לכן אנחנו מתפללים, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. וההמשך, אורה, למה תשען השם? הקיצה, אל תזנח לנצח. למה פניך תסתיר, תשכח עוניינו ולחצינו? כי שחה לאפר נפשנו, דווקא לארץ בטנינו. קומה עזרת לנו, ופדינו למען חסדך. זה סוף הפרק. על זה אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים רק בזכות שכל זאת בעתנו ולא שכחנו לך ולא שיקרנו בבריתך. לא שיקרנו בבריתך. אלה הדברים שאנחנו צריכים לכוון כשאנחנו נשמע את התוכחה מחר. אנחנו צריכים לכוון, אנחנו לא רק יוצאים פה ידי חובת קריאת התורה. אנחנו יוצאים פה ידי תקנה נוספת, תקנה מיוחדת. תקנה שמתכוונת לקיים בנו תכלה שנה וכללותיה. וזאת עבודה קשה במיוחד. זה דבר מיוחד, זה דבר בפני עצמו. יש כאן תקנה מיוחדת, עניין מיוחד, לקיים תכלה שנה וכללותיה. בפרשת המוספים, בפנחס, על קורבנות ראש השנה כתוב, ועשיתם עולה אישי ריח ניחוח לשם. ועשיתם. שונה מיתר המועדים, יתר הפרשות שם, שכתוב ויקרבתם. כתוב על זה בירושלמי, בפרק ד' ראש השנה, הלכה ח'. כיוון שעמדתם לפניי בדין, מעלה אני עליכם, כאילו נעשיתם בריאה חדשה. כך כתוב. כשכתוב ועשיתם, פירוש, ועשיתם, זה הכוונה, זאת עשייה שחלה עליכם. כאילו עשיתם את עצמכם מחדש. עשיתם את עצמכם מחדש, פירוש. נעשיתם בריאה חדשה. הדבר הזה אפשרי רק מפני. מאיכן זה מגיע? איך אפשר להיעשות בריאה חדשה? להיעשות בריאה חדשה אפשר אך ורק על ידי קיום ברית. קיום ברית זה נקרא להתחבר לשורש, אותה בריאה שהיא שורש הבריאה של כל אחד ואחד מאיתם. ברית מחברת אותנו, קושרת אותנו, אל השורש האמיתי של הבריאה שלנו. ברכת זיכרונות בראש השנה. כמו שמשמע פשוט, שזה הדבר העיקרי שמכוחו, על ידו אנחנו זוכים בדין. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. זה מה שמפורש בגמרא. הברכה היא זוכר הברית. זוכר הברית. כל זוכר עניינו לחזור לנקודת הראשית, ששם תחילת הדבר, שם ראשיתו של הדבר. זה פירוש המילה זיכרון. זיכרון זה לחזור לנקודת ההתחלה. פסוק כתוב, חז"ל אומרים את זה, פסוק כתוב, כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. כל זיכרון של כלל ישראל חוזר תמיד לנקודת הראשית שלנו, לאברהם. כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. זוכר הברית פירוש. זוכר הברית, היינו, כביכול בורא העולם זוכר את אותה ברית שמחברת אותנו לראשית האמיתית שלה, לשורש העמוק, הפנימי, הגבוה ביותר שלנו. לזה אנחנו צריכים להתכוון כשאנחנו נכנסים בברית מחדש. זה האופן היחידי שעל ידו אנחנו יכולים בראש השנה עצמו לקיים ועשיתם את עצמכם כאילו נעשיתם בריאה חדשה. הגמרא אומרת, במשנה כתוב, ואין מפסיקים בקללות. אומרת על זה הגמרא, אין מפסיקים זה הכוונה, בקריאת התורה לא מפסיקים לתת עלייה למישהו אחר באמצע הכללות. אומרת הגמרא, אמר אביי, לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים. אבל כללות שבמשנה תורה פוסק. מי תמה? הללו בלשון רבים אמורות, ומשה מפי הגבורה אמרן. והללו בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרן. משה מפי הגבורה אמרן, ונעשה שליח לומר, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, שהרי אמורים בלשון ונתתי, והפקדתי, ושילחתי מי שהיכולת בידו לעשות. אבל במשנה תורה כתוב, יקחה השם, ידבק השם בך. משה אמרן מאליו, אם תעברו על מצוותיו, הוא יפקוד, יפקיד עליכם. כשמשה רבינו אומר את זה מפי הגבורה, זה אסור להפסיק, משום שהכללות האלה הן נוראות יותר. אבל הכללות שבמשנה תורה, הכללות האלה הן בלשון יחיד הן אמורות, כללות שבתורת כהנים אמורות בלשון רבים, כללות שבמשנה תורה אמורות בלשון יחיד. פונים בלשון יחיד, מדברים אלינו בלשון יחיד. הגר"א בכמה מקומות הוא חוזר על הכלל הזה. זה גם שם כתוב בהדר דליהו. הכלל הוא, כל מקום שהתורה מדברת בלשון רבים, היא מדברת אל כל אחד ואחד מישראל. כפרט. כל אחד ואחד. כשהתורה מדברת בלשון יחיד, היא מדברת אל כלל ישראל ככלל. התורה מדברת אל הכלל כולו, ככלל אחד. זאת אומרת, כיחידה אחת. כמו שפונים אל אדם יחיד. זאת הסיבה שבפרשת ניצבים, בתוספות כתוב, כאן במגילה, כתוב בתוספות שצריך שתי שבתות לפני ראש השנה לקרוא את כתבו, כי צריך לכלול גם בתכלי שנה וכללותיה את הכללות שכתובות בתחילת פרשת ניצבים. שם כתוב, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט. אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו, ללכת לעבוד אלוהים אחרים. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את עצמאה. שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. אז הדברים מתבהרים, זה יוצא מתוך דברי הגר"א, לזה הוא כנראה התכוון. איזה טעם יש למין מחשבה כזאת, שיהיה שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. איזה טעם יכול להיות למין מחשבה כזאת? הוא מבאר, כיוון שהדברים נאמרו אל הכלל ככלל, אני לא נכלל שם. כי בשרירות ליבי אלך, אני אדון לעצמי, אני עושה מה שאני רוצה, אני לא בכלל הזה. אם מדברים על כל אחד ואחד, אני לא יכול להוציא את עצמי מן הכלל. מדברים על כל אחד ואחד מאיתנו, אין שום טעם, אין שום אפשרות שאני אוציא את עצמי מן הכלל. אחד יוציא את עצמו מן הכלל. אבל כשמדברים על הכלל ככלל, אז יכול לבוא אחד, כמובן עם ראש עקום, יכול לבוא אחד ולומר, אני לא חלק מהכלל הזה, אני בשרירות ליבי, אני הוצאתי את עצמי מן הכלל. ממילא, זה לא חל עליי. שלום יהיה לי. לא אליי דיברו. כשדיברו בלשון יחיד, דיברו על כל מי שכלול באותו כלל. אני לא כלול שם. לכן הוא יכול לומר, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. על זה כתוב, לא יובה השם סלוח לו. אחד כזה מוציא את עצמו מאפשרות של סליחה. להבין, האפשרות של סליחה היא ב-13 מידות של רחמים, שזה נאמר רק בציבור. לא יובה השם סלוח לו. אין לו סליחה. כי אז ישן אף השם וקנאתו באיש ההוא, ורפצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים. הוא חסר תקנה. מי שמוציא את עצמו מן הכלל, וטוען שהברית הזאת לא חלה עליו, הוא לא חלק ממנה. הוא, באופן מיוחד, כן, נאמרה עליו כללה מיוחדת. לא יובה השם סלוח לו, ואז חלה עליו כל הכללה האמורה בספר הזה. הוא מחה השם את שמו מתחת השמיים. אלו הם כללות בלי שום אפשרות של סליחה. לא יובה השם סלוח לו. האפשרות היחידה שלנו לזכות בדין בראש השנה היא מכוח מה שכתוב בחז"ל, הטור מביא את זה בתחילת הלכות ראש השנה. בנוהג שבעולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים, הולך שפוף, מודאג, מוטרד, אי אפשר לדבר איתו. ישראל אינם כן. עומדים בדין, יש דין, דין. והדין דין קשה. מי יחיה, מי ימות. מי בקיצו, מי לא בקיצו. מי במים, מי באש. זה קטלה כולה, קטלה פלגה, גם זה. מי ישלב, מי יתייסר, מי יעני, מי יאשר. מי ישפל, מי ירום, הכל. ומדובר פה עלינו ועל הקרובים אלינו ביותר. ישראל עושים מזה יום טוב. מיום הדין הזה אנחנו עושים חג. לובשים בגדי חג, ככה, זה מה שכתוב בטור. ולובשים, מסתפרים, מתרחצים, לובשים בגדי חג, על פי הירושלמי. בטוחים שיעשה להם נס. מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. אין כאומה זאת שיודעת אופיה של אלוקיה. בטוחים שיעשה להם נס. זאת סיבת היום טוב. זאת אומרת, אנחנו... זה גם משפט שסותר את עצמו. מה זאת אומרת? בטוחים שיעשה להם נס. איך אפשר להיות בטוחים בנס? ההגדרה של נס זה דבר לא צפוי. זה כבר מבואר בדברי רבותינו, והמפרשים כבר אומרים, בטוחים שיעשה להם נס, הכוונה לכלל ישראל. כלל ישראל ככלל. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא קליתם. אתם, הקיום מובטח לכם. זאת אומרת, שכל מי שרוצה, לחגוג את ראש השנה, חייב לכלול את עצמו לגמרי בתוך כלל ישראל. בתוך הציבור כולו. כך שהוא ממילא מתחייב בכל הברית הזאת. הברית הזאת פונה אליו. אליו היא מדברת. זאת תקנת עזרא. לחדש את הברית ולעשות את עצמנו מקיימי הברית. לכן, משום כך, לכן תחל שנה וברכותיה. לשנה טובה, בעזרת השם, ניכתב ונחתם כולנו.